שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו משנים גישה, משנים אווירה. היה לנו חודש הפסקה לתת רווח בין עדר לעדר, אחרי סדרת השיעורים בנושא בריאות הנפש. אנחנו משנים כיוון ומתחילים סדרה חדשה. אני מדגיש, מצד אחד זו סדרה של 10 שיעורים מעכשיו, שתלווה אותנו עד הכניסה לשנה הבאה עלינו לטובה, כהכנה לימים הנוראים. מצד שני, כל שיעור עומד בפני עצמו, אם כי יש רווח למי שנמצא בכל הסדרה. ונושא הסדרה זה ביורים פנימיים בספר יונה, ואני אסביר. קודם כל, זה תמיד כיף להתחיל לעסוק בספר יונה. אני בשנים האחרונות, כל שנה מחדש, יושב על הספר והדברים מתחדשים ומתבררים.
אפשר לעשות קשר בין הסדרה.
אנחנו נגיע, אל תדאג. לא, חכה, אנחנו נתמודד עם הדברים הללו. וסדרת השיעורים הזו היא מתיימרת להתבונן על הפסוקים בתנ״ך בצורה פנימית. כלומר, הדגש שאני לומד תנ״ך ושאני לומד ביחד, זה לא רק להגיד מה כתוב ומה לא כתוב, מה זה פשט ומה זה דרש. הרי מה זה הגדרה של פשט? הגדרה הכי יפה לפשט שאני שמעתי זה של פרופסור נחמה ליבוביץ', שהיא אמרה, לא שמעתי את זה משמע, אלא מישהו שמע משמע, והוא שאל אותה אחרי השיעור, אבל מה הגדרה של פשט? היא אמרה, מה שאני אומרת זה תמיד יהיה פשט, מה שאתה אומר תמיד יהיה דרש, וזו ההגדרה הכי נכונה, והיא צודקת. אלא באמת המטרה היא להסתכל, להתבונן בפסוקים, ולנסות לדלות תובנות עמוקות, כלומר שנצא מהשיעורים, אנשים יותר טובים, אנשים שיודעים להתנהל בתוך הבית, בעבודה, בסביבה, בחברה, עם ההורים, עם הילדים, עם השכנים, בצורה יותר טובה. זה המטרה של סדרת השיעורים הזו. כמובן על פי התנ״ך, לא מהסברות כרס שלי. התנ״ך בסופו של דבר, זה הבסיס לכל אורחות חיינו. נכון שיש שולחן ערוך ויש הלכה ודיברנו על זה, ויש אמונה ודעות, אבל הכל, בסופו של דבר, הכל יוצא מהתנ״ך. אין פלא שחלק ניכר מהנבואות עוסק בתיקון עוולות. עוולות דתיות, עוולות מוסריות, בדרך כלל גם וגם, בוא נדבר על זה. אז זה ככה הקדמה. אבל זה יפה לראות שאם בגלות העיסוק בתנ״ך היה פחות רווח, בשנים האחרונות, ב-30 שנים האחרונות, העיסוק בתנ״ך פורח בעיקר בציבור הדתי-לאומי, וזה מבורך ביותר. ואחרי ההקדמה הזו בואו נכנס לספר יונה.
החרדים מתנקרים.
לא יודע, ספר יונה,
הם לומדים את זה בתוך הגמרא.
ספר יונה הוא לא רק ספר מרתק, אלא ספר יונה הוא ספר ייחודי בצורה בלתי רגילה. אני אומר את זה ייחודי גם טקסטים אחרים, ועל אחת כמה וכמה, ספר יונה הוא חריג מתוך כ"ד ספרי התנ"ך. בצורה בלתי רגילה, אני אגיד לא בכדי, הרבה טועים לחשוב שספר יונה הוא בכלל אחד מחמשת המגילות. מהסיבה הפשוטה, שיר השירים בפסח. נכון? רות בשבועות. איכה בתשעה באב, מגילת אסתר בפורים, ויונה ביום כיפור. וחושבים שזה מגילה. אז מי שכדעת הגרא אשכנז, שגם את ההפטרה קוראים רק מן הקלף, אולי יותר קל לו לטעות בנושא, אם כי גם אז ספר יונה הוא לא בפני עצמו, הוא לכתרי עשר, זה ספר אחד שנכתב. אבל באמת, האמת אני יכול להבין מי שטועה בזה, כי יש באמת דמיון רב בין מגילת אסתר, או אפילו בעיקר למגילת רות, אנחנו נעשה השוואות למגילת רות, לספר יונה. יונה, עכשיו תסתכל מהמקרו, הנושא של השיעורים זה המבוא והמבנה של הספר, יונה ממוקם בחלק השני של החלק השני של התנ״ך. החלק השני זה חלק הנביאים, נכון? תורה, נביאים, כתובים, ויונה נמצא באמצע, לא באמצע, נמצא בחלק השני. עכשיו, את החלק השני, חלק הנביאים, מקובל, מובא בהרבה פרשנים, יש חלוקה מאוד בולטת שאני מניח שרובנו כבר עמדנו עליה פעם. חלק הנביאים מקובל לחלק לשני חלקים מרכזיים, אולי שלושה, אבל נקרא שני חלקים. החלק הראשון, תגידו לי אתם.
נביאים
ראשונים. תסביר. יהושע השופטים, שמואל.
שמואל מלכים.
כלומר.
אוקיי. אחרי ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, ויש כאלה ששמים לפני.
אז אני זורם עם החלוקה הראשונה שלך. החלק הראשון הוא מקיף, הוא מקיף את, נכון, הוא מקיף, לא, אפשר להגיד שזה שניים, אז אפשר גם למה זה שניים, אבל אני יכול להבין גם את השלושה. החלק הראשון הוא מקיף את כל הציר הזמנים הכרונולוגי של הנביאים, זה מתחיל מימות משה, עבד השם, וכניסה של יהושע לארץ, ואכלו מעבור הארץ, ומסתיים בסוף מלכים ב', חורבן בית ראשון, והתקופה הקצרה שנחתמת עם הרצח של גדליה בן אחיקם. החלק השני מתחיל בנביא ישעיהו ומסתיים בבתרי עשר, כאשר חגי זכרה ומלאכי, חשוב לדייק, הם כבר בראשית בית שני, הם לא בית ראשון. החלוקה הזו מתבקשת מעליה. למה חלוקה מתבקשת בין יהושע שופטים, שמונה א' ב', מלאכים א' ב', פוס משחק, חלק שני, ישעיהו, עד סוף תרי עשר, בגלל הסגנון, בגלל התוכן. הספרים, נכון, נכון. בספרים, בחלק הראשון, מיהושע ועד סוף מלאכים ב', זה ספרים שהמוקד בהם הוא הסיפור. הסיפור. אני לומד עם הילדים שלי, משתדל לפני השינה כמה שיותר תנ"ך. אז זה מאוד כיף לדבר, לספר על יהושע ושופטים, פילגש בגבעה, קצת קרחטים בגרון, אבל בסדר, אבל שמואל א' ב' וגם מלאכים, פתאום מגיע לישעיהו. זה פחות מוכר, כביכול, כביכול. אני מסתבך פה, תסדר על ישעיהו, אבל בסדר, בהזדמנות, בלי נדר. ולכן זה מתבקש, הספרים בחלק הראשון, המוקד בהם זה הסיפור, זה סיפורים הכי יפים, הכי מרתקים. בחלק השני, מישעיהו ותרי עשר, המוקד והדגש הוא על הנבואות, לא על הנביאים. גם בחלק הזה יש סיפורים, לא הרבה, ירמיהו משופע בסיפורים, אבל זה לא המיין אישיו, זה לא הדבר המרכזי. אפשר ללמוד הרבה על קורות הנביאים, על דמותם, על החיים שלהם, זה לא העניין המרכזי, העניין המרכזי זה הנבואות. זה כל הסיפורים זה על הדרך, ולא על התחילה, והמוקד בחלק הזה, מישעיהו ותרי עשר, זה הנבואה העצומה ולא החיים של הנביא. מה לעשות? כלומר, איך אומרים? יש את נביאי הסיפור, יש את נביאי הספר. נביאי הסיפור זה מיהושע עד סוף מלאכים, נביאי הספר זה מישעיהו ותרי עשר. איפה ממוקם ספר יונה? בנביאי
הסיפור.
נביאי הספר. נביא הספר, ואתה מראש אומר, אבל רגע, אבל יונה...
המוקד שלו זה הסיפור.
יונה זה סיפור, יונה זה לא נבואה. בכל ספר יונה יש נבואה אחת, כולנו מכירים אותה בעל פה, תספרו כמה מילים, עוד 40 יום וננבא נהפכת. זהו, זה כל הנבואה שקיימת בספר יונה, לא ספר ארוך, 47 פסוקים, ספרתי אתמול בלילה, אבל זה היה מאוחר, פלוס מינוס, אוקיי? זה לא ספר ארוך. אבל בכל, הוא ממוקם בתוך תרי עשר, בתוך החלק השני של נביאים, שעניינם נביאי הספר, לא נביאי הסיפור, ובאופן מובהק, אין בו נבואות. יש בו נבואה אחת, שגם הוא לא רוצה להתנבא אותה, עוד נגיע לזה, וגם היא חמש מילים, וכל השאר, זה לגמרי סגנון של יהושע, שופטים, מלאכים, שמואל, שלא לומר יותר מגילת רות או מגילת אסתר, יותר מגילת רות אפילו. ובאמת, הנבואה בספר יונה לא רק שהיא קטנה, היא שולית. היא ממש ממש לא האירוע המרכזי בספר יונה. אולי איזשהו איך יתימצי, איזשהו אבא אמינה. נכון. אני לא יודע כמה הוא קורא מהר, כי הוא לא מתוחם בזמן, אבל יש אומרים שהוא קורא מהר מדי, כי לא מספיקים לישון מספיק זמן, בהפטרה של מלכה של יום כיפור. אבל עדיין, אני אומר, ספר יונה זה נראה שהנבואה, איזשהו תירוץ, צריך להתמציא כדי שנספר את הסיפור על יונה.
ו... אפילו לא מתקיימת.
אולי כל הסיפור. חנמל בן דודו וכל זה, זה אותו סגנון בדיוק כמו הסיפור של... זה גם, יש שם איזה סיפור, שעצם הסיפור, עצם הקיום של הנבואה...
אז הזכרת את חנמל וירמיהו. בסדר, מה זה פרק למד ב' בירמיהו, פרק למד ג', אבל זה... ספק למד ב' כמדומני. אבל זה... תופסת פה איזשהו נישה אחת מכל ירמיהו, אבל פה זה כל הבשר. כל ספר יונה זה סיפור. בין 47 פסוקים, התפסו אותי על המספר, אם לא הרבה, פחות מ-50 פסוקים, אוקיי? זה סיפור, והוא נמצא בתוך תרי עשר, והוא נמצא בחלק המובהק שנביאי הספר, לא הסיפור, והוא לא עוסק בנבואה, הוא עוסק אולי על הנבואה, מסביב לנבואה, היחס של הנביא, בסדר. ואולי נראה באמת, אנחנו, ודאי, כאילו יש פה איזושהי היכרות, מה זה דוד של יונה, מה היחס לתשובה, אפשר לברוח, אנחנו נדבר על הכל, אבל... אני מזכיר, אנחנו בסדרה של 10 שיעורים, זה רק השיעור הראשון. בואו תראו במקור א', איך המדרש, אולי לזה המדרש התכוון, במדבר רבה, פרשת קורח. כ"ד ספרים הוסיף עליהם, י"א מן תרי עשר, חוץ מן יונה, שהוא בפני עצמו. איזו אמירה חזקה. יש פה איזושהי מימרה חזלית, שאומר יונה, יש לו תוקף עצמאי, משאר ספרי התנ"ך. חוץ מיונה יש לך את התנ"ך ויש לך את יונה, אבל יונה זה משהו אחר, ואני לא יודע אם הפרשנות הזו נעשתה בגלל שזה המפטיר של מנחה של יום הכיפור. אפשר לומר הפוך, בגלל הייחודיות של ספר יונה, לכן הדביקו אותו ל... הרי מפטיר יונה, לא יודע אם יש פה...
ספרים יסודיים בראשית.
נכון, אני אומר, אבל אם יש פה גבאים, מה שנקרא מפטיר יונה, למי שנהוג מה שנקרא בכסף, זה לא בחי שקלים. זה במכפלות, נכון, מפטיר יונה, מפטיר יוין, זה משהו, לא, מה שנקרא מנכבדי הקהל, או מעשירי הקהל, נכון? לכאורה ספר יונה דומה קצת למגילת רות, ואני אסביר למה, הזכרתי את זה מקודם, זה סיפור שהוא לא מתוחם בזמן. איך מגילת רות? בימי שפוט השופטים, ויראה, מה זה שפוט השופטים? בסדר גודל של 350-400 שנה.
תקופת השופטים, אבל לא בדיוק יודעים מתי.
בסדר, תקופת השופטים, כן. מה?
שמגר בן
ענת, ואולי זה יאיב צן, יש הרבה פירושים, למה הרבה פירושים? כי אנחנו לא יודעים, כי זה 400 שנה כמעט. כתוב שפוט השופטים, לא כתוב לי שום מידע אחר, אני יכול להוכיח, מגילת רות זה נושא אחר, שזה היה בתחילת שפוט השופטים, כי יש בסוף את הכרונולוגיה של בועז, ובועז הוא נכד של נחשון, אז נחשון, הבן שלו כבר, אבא של בועז, הוא נלחם עם יהושע, אז כנראה זה בהתחלה ולא בזמן פילגש בגבעה, אבל לא משנה כרגע, לא כתוב. אנחנו יכולים גם, בספר יונה, מתי התרחש יונה? אנחנו לא יודעים.
לא, יונה מוזכר במלאכים,
אז... עוד מעט נגיע לזה, נכון, אבל...
מתי הוא חל? אבל טוב, זה גם לא מדוע.
אתה מקדים את המוחה, אני אזכור, אגיד מילה, אסגור את המשפט, עוד מעט נתייחס לזה. יונה נזכר במלאכים, ואין לנו שום הוכחה שזה אותו יונה. אבל... זה נעסוק בזה בהמשך הסדרה, אם זה אותו יונה או לא, בשיעור 9, אוקיי? בכל מקרה, אנחנו מסיקים שיונה חי ופעל במקביל לממלכת אשור, זה אנחנו יכולים להגיד מתי זה היה, במקביל לזה שנינווה היא עיר גדולה לאלוקים, מהלך 3 ימים, אוקיי? על פי הגמרא בפסחים דף צדיק ג', מהלך יום אחד זה 40 קילומטר, אז 3 ימים זה אומר עיר ש-120 קילומטר. זה קצת יותר גדול מהדרגנים, אוקיי? בסגנון הזה, אבל אני חושב שיש פה איזושהי אמירה מאוד חשובה. אם יונה לא מתוארך, יש פה איזושהי אמירה מסוימת. כאילו לא סתם, למשל, חזון ישעיהו בן אמוץ, איך זה מתחיל? כן, אשר חזה על יהודה וירושלים, מי עוזיהו אותם, אחר זה חזקיה מלכי יהודה. אז אומרים לו, אוקיי, אנחנו יודעים, הנביא ישעיהו התנבא בקדנציה, ואני יכול להגיד ברמת השנים, כי כתוב על כל מלך, כמה הוא חי, מתי הוא חי, מתי הוא לא, מתי הוא פעל. אבל פה לא כתוב לי הזמן, וגם מדובר פה על נבואה, לא הנבואה לישראל, אלא נביא מישראל שהולך לנבא, למי? לגויים. גויים. לנבא לגויים בחוץ לארץ. עכשיו, בדרך כלל, היעדר תאריך ואמירה. זה מסמל... תזכרו את הכלל הזה, לא רק לתנ"ך, גם לגמרא ובכלל, זה מסמל שיש פה סיפור שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה מוגבל לזמן, מהסיבה הפשוטה שיכול להתרחש בכל מקום, בכל זמן, גם בקהילת קודש עין ג' והדר גנים, או בכל מקום אחר, או במתחם נחלים, זה לא רק פה, אוקיי? זה יכול להתרחש בכל מקום, ובאמת הסוגיות הללו שנתמודד איתן בסדרה, סוגיות קשות, התמיהות זה סוגיות שהן רלוונטיות לכל הדורות. האם אפשר לברוח מלפני השם? איך חוזרים בתשובה? מה יחס לגויים? מה יחס למידת הרחמים של השם? זה שאלות שמעסיקות אותי גם היום במאה 21, תשפ"ב, ולא רק אז. ומה בין מיצוי אישי לייעוד וגורל אלוקי? יש המון המון לדבר על זה. ובאמת ספר יונה... הוא מציג בפנינו המון המון תמיות שרלוונטית עד היום, וגם הן באמת מייחדות אותו משאר הספרים. אני מאוד מבין את הדברים של המדרש רבה, שיונה הוא ספר עצמאי. קודם כל, הסיפור עושה כאן בנביא שמבקש לברוח מלפני השם. זה תרתי דה סתרי, כאילו נביא, על פי הרמב״ם, נגיע לזה בהמשך הסדרה, זה פסגת ההשגה האנושית, זה האדם השלם ביותר, הכי קרוב הקדוש ברוך הוא, אז הוא מנסה לברוח. מיכל, אפשר לברוח? איך יעלה על הדעת שמנסים לברוח? זה דבר ראשון. דבר שני, בהמשך נראה שאותו נביא מבקש להתאבד. סעוני ותילוני אל הים, הרי הים סוער, תגידו שהתאבדות בגרמה, לא משנה, בסדר? אבל עדיין, גם ההצלה שלו באמצעות דג גדול שבולע אותו, אבל לא הורג אותו,
זה... שאלת המוות שלו, הוא הסתיימה שם.
כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא שייך עכשיו, סליחה. זה בהמשך הסדרה, אנחנו עכשיו תופסים הכל במקרו, ואז נראה. סליחה לזה. אני אומר, הכל הכל פה זה סיפור, כאילו, אתה מביא דג שבולע, וכאילו, לא יודע, זה לא משהו סטנדרטי, בטח לא בנביאי הספר. אנחנו לא בנביאי הסיפור עכשיו. וגם היונה מגיע לנינווה, עיר של אנשים רעים וחטאים. זה לא אני מצאתי, זה התיאור אומר, נכון? שהם אנשים לא טובים, ותוך יום אחד, טק. מה זה תוך יום אחד? זאת אומרת שהוא הספיק להגיע לשליש מהעיר, נכון? הוא לא הספיק להגיע לשני השליש הערים, הוא אפילו לא הגיע לרוב העיר, והשמועה רצה בוואטסאפים, וכולם תוך כל יום אחד העיר שווה בתשובה, זה אולי התמיהה הכי גדולה. מה אתה מתבאס? כאילו יונה, ברגע שהם חוזרים בתשובה, הוא הצליח, אז הוא כל כך מתבאס, הוא רוצה למות, טוב מותי מחיי, הרי אחד התפקידים המרכזיים של הנביאים זה להחזיר בתשובה, נכון? אתה מתנבא, אבל בואו נדמיין את ירמיהו בשווקי ירושלים, וכולם חוזרים בתשובה, אומר השם, די, די, טוב מותי מחיי, כאילו מה פתאום? איך זה יכול להיות? עכשיו...
קדר גם לא היה אמור לך.
בסדר, בסדר. לא, זה לא אצל כולם. טוב, בואו נראה, אחד התפקיד... בואו נעשה להבין מי זה יונה הנביא. קודם כל נקשיב לשם שלו, איך קוראים לו? יונה. השם יונה אוטומטית זורק אותנו למבול, לא רק בגלל שזה הבר מצווה שלי פרשת נוח, אלא בגלל שגם דבר השם לנוח היה למבול שיהיה 40 יום ו-40 לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי. החיבור בין יונה ומבול ליונה הנביא שמתנבא שעוד 40 יום, ואם לא תחזרו בתשובה אליכם, זה שסוג של מבול פרטי או סדום ואמורה, פרייבט קולקשן, רק לכם במלאכת אשור. אבל יתרה מכך, בנבואות השונות, בעיקר בישעיהו, תראו במקור ב', משמע שישראל נמשלו ליונה. למה? מה התכונה הייחודית ליונה? היונה בשונה משאר עופות בעלי החיים, היונה היא כמו הכלבה לאפי להבדיל, היא תמיד שווה הבית, לבית שלה. ולכן, נכון, כאשר הנביא ישעיהו רוצה לנחם את ישראל שהם יזכו לשוב לציון, הוא ממשיל אותם ליונים, כן, יקומי אור, יקיבה אורך, כן, כבוד השם, עלייך זרח, כי הנה החושך יחסי ארץ, ארץ וערפל לאומי, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה, אני מדלג, שאי סביב עיני חורי, וכולם, אז כולם נקבצו והולך, בנייך מרחוק יבואו ובנותך לצד תאמנה, וכולי, מאלה כאב תאופנה וחיונים אל ערובותיהם, כי לי אם יקבו, ואוניות תרשיש בראשונה להביא בנייך מרחוק וכולי וכולי. ממשלת ישראל היונה, אתם תחזרו באמצעות אוניות, איזה אוניות? אוניות תרשיש? נשמע לכם מוכר. אתם תחזרו לארץ הקודש כמו היונה שתמיד שבה לביתה. מזכיר את השילוח היונה, כן? ואתה שוב אליו לעת ערב. יונה תמיד חוזרת הביתה, לא משנה אם היא רוצה או לא רוצה, היא מבצעת את השליחות שלה. ויונה בסוף מגשים את יהודו, לא נדבר על זה בהמשך.
יש בעצם שני סוגים של שיבה לארץ ישראל, זה כאב ופלח. אלה האנשים שנדחפים.
נכון, נכון.
וחיונים שבדעתם, בשיקול הדעת שהם מגיעים לארץ.
אנחנו נתייחס לזה בהמשך, תודה על ההערה. אני אגיד, גם נוח לא היה יהודי. הרי רק בפרשה אחרת, זה לך לך. יש לנו את אברהם, או במתן תורה זה כבר יהודים. אנחנו מכירים, כמו שציינת מקודם, ושמחתי על זה, כי בדרך כלל, כשאני מעביר את הסדרה הזו, אז לא זוכרים את זה. יונה, אנחנו מכירים אותו ממקום אחר בתנך. במנחים ב', תראו מקור ג', כחלק מהפרקים שעוסקים בשושלת מלכי בית יהו, בהנחה שהיה לכם בגרות לפני הרבה שנים, אז אני אגיד שבית יהוא זה במלכת ישראל, אז מוזכר הנביא יונה כמי שמנבא בתקופתו של ירובעם בן יואש, המכונה גם ירובעם השני. בסדר? פה זה כבר, תן לי פה איזשהו תיחום של, של, של זמן מסוים, משנת 15 למציאו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה, קדנציה רצינית. והיה שרה בעיני אדוני לא שר מכל חטות ירובעם בן נבט אשר יחטא את ישראל. הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיע מיד ירובעם בן יואש. מפסוקי יונה בספר מלכים מתוארת אחת התקופות הכי קשות בישראל. עם ישראל מצוי בשפל רוחני, שפל מוסרי קשה. תראו, כי ראה אדוני יתוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עצוב, עזוב, ואין עוזר לישראל, עם ישראל די מיואש. ואז מגיעה הנבואה של יונה בן אמיתי הנביא מגת החפר, שמעודדת את ישראל, היא גורמת לירובעם בן יואש, הוא אדם רע, הוא לא שר מחטות ירובעם, הוא משתכנע באמצעות הנביא לצאת למסע כיבושים, והוא מצליח להשיב את הגבול ישראל הצפוני לאחד מנקודות השיא ההיסטוריות של עם ישראל. הוא מגיע עד טורקיה, ויד בית הערבה, ים המלח, זה אחד מהמקומות הכי חשובים, ההישגים הטריטוריאליים הגדולים של עם ישראל בכל הדורות, אבל, וזה אבל חשוב מאוד, בספר יונה שלנו לא כתוב בשום מקום שיונה בן אמיתי משמש גם כנביא בספר מלאכים פרק ב' בימי ירובעם בן יואש, ירובעם השני.
זה המדרשים כבר, זה לא...
עכשיו, אני מניח שרובנו לא זכרנו שהנביא יונה בן אמיתי מופיע בספר מלאכים, וכמה בפסוק אחד, חצי פסוק אצל ירובעם השני, ירובעם בן יואש. ולא רק זה, שהוא התנבא נבואה מאוד טובה לעם ישראל, והמלך שמע לו, שמע בעצתו, והגיעו לשיא מבורך של מי לבוא חמת עד ים הערבה. עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? זה חשוב לנו מאוד.
יש באיזשהו מקום, בתנ"ך, הצלבה, הוא נמצא גם בספר אור. אני לא
מוצא
את זה.
למה? אני מוצא את זה הרבה במלאכים בדברי הימים.
בדברי הימים? זה המקום היחידי שמזכיר לך שזה כתוב
בהגדרה
מלאכים
בדברי
הימים.
בסדר, אז השאלה, יש לי פה שני נתונים. יש לי יונה בספר יונה, יש לי יונה בן אמיתי הנביא מגת החפר בספר מלאכים, שאלה מה אני עושה עם זה. ואם אני יכול ללמוד מזה, להקיש מזה, אני אגיד לך מה אני לומד מזה בינתיים. אני אומר בינתיים, ככה בשיעור פתיחה, על כל הדברים נצלול פנימה בהמשך. אז קודם כל אני יודע שיונה יודע להתנבא. הוא לא נביא טירון. יש לו רקע היסטורי, יש לו רקורד מוכח שהנבואה שלו אכן מתממשת. כלומר, בספר יונה אנחנו לא עוסקים בנביא טירון, שעכשיו יצא מהבקום, וזה הנבואה הראשונית שלו, והוא מואס בחייו כבוד נביא אחד. נכון, אנחנו לא יודעים מה הסדר, ואנחנו נהיה עם המתח הזה עד שיעור 9. מה לעשות? תשובה תקבלו בשיעור 9. רמז, יש כמה תשובות. אני לא יודע מה התשובה הנכונה. אבל מעניין שיונה בן אמיתי הנביא מגת החפר נזכר רק בהקשר הנבואה הזו במלאכים. זה ההזכור היחיד שלו בתנ"ך חוץ מספר יונה. נבואה אופטימית, נבואה שהיא נוסחת ביטחון במלך שהוא לא מאמין בשם או שעושה חטאים, זה נבואה שמשכנעת אותו להביא אותנו להישג טריטוריאלי אדיר. עכשיו אנחנו יודעים, נתנו פה עוד פרטים, כי בזמן ירובעם בן יואש היו לנו עוד שני נביאים שהתנבאו, יש לנו את הושע ועמוס. הושע מתנבא בעיקר על העוולות הרוחניות של ישראל, ספר הושע זה ספר לא קצר, 15 פרקים, כן, משהו כזה, ועמוס מתמקד יותר בעוולות חברתיות, מוסריות, בעם ישראל. עכשיו יונה כנביא לא מתנבא נבואות תוכחה, בעלות אופי רוחני, כן, תחזרו אל השם, או בעלות אופי מוסרי, חברתי. לא. יונה בספר מלאכים, נכון, יונה בספר מלאכים הוא לא נביא שמוכיח בשער. אוקיי? הוא מסוג הנביא שמדרבן, שנוסח ביטחון במלך, הוא מצליח בזה. ופה יש לשאול שאלה. האם העובדה שיונה בן אמיתי הוא הנביא מספר מלאכים, כלומר הנביא שקשור למסע כיבוש, המסע כיבוש הצפוני של ירובעם בן יואש, האם העובדה שהפרט הזה לא נזכר בספר יונה אצלנו בתרי עשר, זה משמעותי או לא משמעותי? עכשיו לדעת רש"י, הסיבה לכך שיונה בורח מלהתנבא בנינווה, זה בגלל ההצלחה האדירה שלו בספר מלאכים, שהוא הנביא המדרבן את המלך ומחלץ את ישראל מהמצב הבי שהם היו בו ומותרים להצלחה טריטוריאלית אדירה, אז יונה כנביא שיוזם כיבוש שטחים מהגויים לטובת ישראל, יש לו כבר רקורד שנביא מוצלח, ולכן הוא לא רוצה לקלקל את הרזומה שלו, את המוניטין, והוא לא רוצה לקלקל את הנבואה שלו, להחתים אותה בנבואה שהיא נטו לגויים. אני מזכיר, אשור, זה לא הבסבדי שלנו, נכון? זה הבסבדי שלנו, זה אשור בספר מלאכים, זה בסוף שמחריב את הבא, כן, זה לא פשוט, זה לא פשוט, לא פשוט. בגלל ההסכמה, כמו רש"י, בגלל שהוא הסכים לנבא לירובעם בן יואש, ירובעם השני, והצליח, בגלל זה הוא מנסה להתחמק מהנבואה לאשור, אבל צריך עיון על רש"י. למה? מהסיבה הפשוטה. זה לא כתוב. כלומר, מה שאתה אומר שזה יפה, אבל זה לא כתוב. וספר יונה לא מזכיר לנו שום דבר מעבר למה שכתוב. חוץ מזה, בסוף פרק ד' אנחנו נגלה למה יונה בכלל לא הסכים להתנבא, וזה לא קשור לרזומה שלו. תקלו במקור ד'.
כן קשור לרזומה.
לא, למה קשור לרזומה?
אתה רוצה שגיד, הנה, הנבואה שלו, הייתה לי נבואה שהתקיימה.
תסתכל, אבל מה כתוב? מקור ד', בוא נקרא, והתפלל אל אדוני ויאמר, ענה אדוני על עוזו דברי אשר עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה.
ולכן נבל לא
תתפל. נכון, יונה בורח מלפני השם, כי קשה לו עם מידת החסד, עם מידת הרחמות של הקדוש ברוך הוא.
כי הוא פחד שנבל לא תתפל. ואז אני אגידו, הנה, הנבואה שלו לא קרתה. הנבואה קודם כי אתה רוצה לשמור.
למה לא קרתה? עד רבה, הם חזרו בתשובה. הם חזרו בתשובה. כן.
למה אתה שהגדול בו?
לפי, זורם איתך, לפי רשי, הייתי מצפה שיהיה כתוב ככה. על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי אני אוהב את ישראל, ולא רוצה בטובת אנשי נינווה. גויים, בסדר, אויבים. אבל כנראה שמי שכתב את ספר יונה, לא חשב שהרקע על יונה מספר מלאכים ב' הוא רלוונטי לסיפור שלנו. והראיה? הוא לא הזכיר את זה, נכון? אם זה היה רלוונטי, היה כתוב. אבל לא...
אתה מפתה מבין כתוב, אתה יודע, הנביא הזה שהנבואה כל כך הצליחה לו, הנה הוא הולך לפעול עכשיו עוד פעם.
נכון, וזה רק מעצים מה שדיברנו מקודם, שסיפור יונה הוא סיפור מעל הזמן. אם אני אומר, תזכרו, זה הנביא ממלאכים ב' של ירובעם השני, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שהסיפור הזה של יונה, ונגיע עכשיו למה, אנחנו רואים את זה, ככה מסביר מורי ורבי אברהם הכהן, ראש ישיבת עתניאל, שבכל מקום שכתוב בגמרא, הוא גברא. תקים את הביטוי, הוא גברא. מי זה הוא גברא? הוא גברא, הוא גברא. איך קוראים לו? אומר, לא, זה יכול לקרות לכל אחד. איך קוראים? יש קמצא בבר קמצא, עכשיו זה באופנה, נכון? שלושת השבועות. איך קוראים לבעל הסעודה? מה השם שלו? לא, מה תוספות אומרים? לא, הם לא, לא, קמצא זה לא. יש מחלוקת בעל הסעודה וכזה. תוספות לא אומרים, כי אין, כי אין לו שם. למה אין לו שם? אם אתה אומר, זה היה מושיקו, מושיקו הזה, איזה נבלה אתה, איזה... לא, אין לו שם, כי זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. אל תגיד, לא, זה קרה לי, זה לא יקרה. אין לו שם. זה יכול לקרות לי ולכולם, הסיפור הזה. אל תגיד, זה רע לו, רק להם, רק להם. אצלנו זה... נכון, אצלנו לא היה קורה, נכון. זה תופעה בכל הדברים. ואם אין פה שם...
אני יכול לתת ניסיון חיים שלי. כשאתה רץ מרתון, אתה בקילומטר 32, מרתון זה 42 קילומטר, בקילומטר 32-36, אם יש לך, שמים שלט, אתה יכול. כיוון שאתה כל כך אגב, ועכשיו אתה מתחיל להריח את הסוף, ואם אתה שם שלט, אנשים עומדים שם, עומדים, אתה יכול, you can do it. זה מתרבן אותך כדי להגיע לסוף. באמת, זה כל כך קריטי, אתה שבור.
אוקיי.
עכשיו, אתה אומר שיונה הוא המדרבן. הוא מדרבן...
בספר מלאכים, אני לא יודע מה פה.
כן, רגע, אבל אני יכול לחבר אותך. יונה בגימטריה 71.
נגיע לזה.
היכול, יכול, זה גם כן 71. זאת אומרת שהוא עומד עם השלט, יכול.
טוב, בוא, אנחנו נגיע לזה בהמשך, על כמה יונה הוא המדרבן או האנטי דרבון. נקודה האחרונה, בזה נסיים ונסכם. ספר יונה, יש לו עוד נקודה ייחודית, מבחינה ספרותית כביכול. ספר יונה בצורה מובהקת נחצה לשני חלקים. לכאורה היה ניתן לקרוא את ארבעת פרקי ספר יונה בתור שני ספרים שונים לחלוטין. זה מאוד פשוט לזהות את זה, פרקים א' ב' ופרקים ג' ד'. זה מה שאפשר לעשות בקלות. לשני החלקים יש התחלה דומה. בשתי המחציות יש דיבור אלוקי ליונה, תראו מקור ה', יונה פרק א', ויהי דבר אדוני אליו בן אמיתי לאמור, קום לך לנינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. וגם תחילת המחצית השנייה, פרק ג', אחרי שהדג פולט את נעל היבשה, ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לכן לנינווה עיר גדולה וקרא עליה, את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. העלילה של ספר יונה ממש נראית שני סיפורים, אין באמת שום קשר. המחצית הראשונה היא סיפור עצמאי שעוסק בסיפור הבריחה של יונה, האם הוא יצליח או לא יצליח, כל זאת ועוד בשבוע הבא, יש פה איזשהו מתח, סדר? הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, הוא בורח, הוא מנסה למות, גם זה השם לא נותן לו למות, כן? ולבסוף המסקנה מתבקשת, תכלס אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, שקוף. נו, בסדר. וגם במחצית השנייה יש סיפור אחר, הסיפור הוא בפני עצמו על התשובה של אנשי נינווה, וגם כאן מתלווה המתח, ישובו בתשובה, לא ישובו בתשובה, אם התשובה שלהם ראויה, לא ראויה, בסדר? בכל מקרה, מדובר בשני סיפורים שונים שיכולים, יש להם יכולת עמידה עצמית, הם לא צריכים את הקשר למחצית הנוספת, אבל, ושוב פעם, גם פה זה אבל משמעותי, יש שני פרטים שקושרים בין שתי המחציות השונות של ספר יונה. זה פרטים מהם לא ניתן, וגם תכלס לא כדאי להתעלם. קודם כל, תראו בתחילת פרק ג' מה כתוב, והיא דבר אדוני אל יונה, שנית למור. אם יש שנית, שמה מינה? זה הפעם ראשונה. כלומר, זה מתייחס לדיבור הראשון. והדבר השני המשמעותי, אתה כבר הזכרנו אותו. רק במחצית השנייה, יונה מגלה לנו למה הוא רוצה לברוח. כן קידמתי לברוח תרשישה, נכון? כי ידעתי, למה ברחתי בפרק א'? מתי אנחנו מגלים את הסיבה למה הוא ברח? מה היה הרציונל של יונה? במחצית השנייה. במחצית הראשונה לא כתוב למה יונה בורח. נדבר על השבוע הבא. רק במחצית השנייה אני מבין מה הייתה והמין המלכתחילה של, של יונה. בגלל, ויש שתי מחציות, ניתן להם כותרות. גם פה הכותרות הן די שקופות, זה לא איזושהי מחשבה עמוקה, עמוקה, עמוקה של מה הכותרת, אלא סיפור א' נקרא לו סיפור הבריחה, מחצית ב' נקרא לו סיפור התשובה. בסדר? ועכשיו יהיה מעניין להשוות בין שני הסיפורים השונים שראינו שבעצם קשורים ביניהם, בשתי נקודות. קודם כל, בסיפור א', שעניינו הבריחה מהשם, יונה מנסה לברוח, ו... על הדרך הוא גורם למלאכי האונייה הגויים לעשות תשובה ולהאמין בקדוש ברוך הוא. כלומר, יונה בורח כי הוא לא רוצה שגויים יחזרו בתשובה, ובלי שהוא מתכוון, מה יוצא לו? הוא מחזיר גויים בתשובה. אופס. אוקיי? כל זה בפרק א'. לא חידשתי פה שום דבר, זה פשט הכתובים, נכון? וגם הפשט שלכם, רק הפשט שלי, נכון? בלי שהוא מתכוון. בפרק ב' יונה נזרק למים ודג גדול בולע אותו, ואז יונה ספון במי הדג שלושה ימים, עדיין מציג אותו. עכשיו חוזר שהמחצית השנייה, פרק ג', מפגש של יונה עם גויים, הוא מחזיר אותם בתשובה. הפעם זה לא המלאכי הספינה אלא מלאכי האונייה ואנשי נינווה, כמו שקרה בדיוק במחצית א' עם מלאכי האונייה. יונה נפגש עם גויים, ממשל חוזרים בתשובה, ואחרי זה, כמו שהוא נזרק לים ועדיף למות, אז גם עכשיו בפרק ד', בעקבות התשובה של הגויים, טוב מותי מחיי, והפעם לא מציע, הוא לא זוכר להצלה באמצעות דג, אלא באמצעות קיקיון. סוף פעם הצלה ניסית באמצעות גורמים טבעיים, או צומח, או חי, או דג גדול, או קיקיון, וזה מוביל אותו להתפלל. להשוואה הזאת זה לא המצאות שלי, יש רמיזות בכתוב. תסתכלו איך רב החובל אומר ליונה, מקור ח', פרק א' פסוק ו', ויקרא אליו רב החובל ואומר לו, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד, מחצית שנייה, מקור ט', מלך נינווה, ממש קופי פייסט מרב החובל. ויגע הדבר מלך נינווה והכל מכיסו, ויעביר אדרתו מעליו, ויחסק וישב על האפר, ויזק, ויאמר בנינווה מטעם המלך וכו' וכו' וכו'. כן, ויתכסו שקים האדם והבמה, ויקראו לאלוהים בחוזקה, וישוב יש מדרכו הרע מן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע, ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. שוב פעם, רב החומל אומר, אולי אלוקים לא יסלח לנו ולא נובד. וגם יחומל מנינווה אומר, טוב, אולי אלוקים יסלח לנו ולא נובד. כאילו, זה מה שנקרא, כתוב זועק. אז יש לנו שתי קבוצות שונות, שתי קבוצות נפרדות של גויים שחוזרים בתשובה במגע קצרצר, מגע בלתי אמצעי אפילו, עם יונה. וחוץ מהניתוח הספרותי היפה, שאני אומר ספר יונה, אמר, אנחנו עוסקים פה בלימוד פנימי. צריכים לראות מה רובד המשמעות, זה מה שאליו אני מחפש ולשם אני חותר. מה? לא אמרתי רעים, אמרתי שהיו גויים. זה פשט הכתוב, תסתכל פסוק אחרון של פרק א', זה לא לפני רב, שהם אחרי זה הם זורקים את האלילים שלהם והם נדרים לקדוש ברוך הוא. תסתכל, זה לא לפניכם, תסתכל פרק א' בספר יונה, זה בעזרת השם שני השורים הבאים, רק שבא בפתיחה. מה אפשר ללמוד מההשוואה בין שתי המחציות של הספר, שהיא ממש מדויקת, היא מאוד ברורה? אז את הרעיון הבא שמעתי פרופסור גרוסמן מבר אילן, מכללת הרצוג, אז נביא גאולה לעולם באזכור הרעיון שלו, והוא אומר שישנן שתי גישות פרשניות אודות השאלה מהו הנושא המרכזי של ספר יונה. כלומר, מה המגמה המרכזית של הספר? גישה אחת סוברת שהנושא המרכזי זה שאלת הבריחה. האם האדם יכול לברוח מיהודו? האם האדם יכול להפנות עורף לצו האלוקי? וגישה אחרת, שהיא רווחת לא פחות, או אפילו רווחת אפילו יותר, סוברת שהנושא המרכזי של ספר יונה זו שאלת התשובה. האם ראוי לקבל תשובה? איזה תשובה? מתי מקבלים אותה? מה התנאים? וכולי. עכשיו, העובדה שהספר בנוי משתי מחציות, מאפשרת לעשות סינתזה בין חלקי הספר השונים כל כך, או שמה הדומים כל כך, המחצית הראשונה דנה בצורה מובהקת בשאלת הבריחה מלפני השם. כלומר, שאלת התשובה בפרקים א' ב' היא משנית, היא על הצד. כלומר, גם חזרת המלאכים על הספינה בתשובה, זה על הדרך, ולא הנושא המרכזי. ושוב, יש משהו אירוני. יונה רוצה לברוח כדי שגויים לא יחזרו בתשובה, לא יעשו תשובה, ותוך כדי בריחה הוא מחזיר גויים בתשובה. מחצית א' מסתיימת במסקנה נחרצת, אי אפשר לברוח מהשם, לא ניתן להפנות עורף לצו האלוקי, ויונה מיישר קו, בסופו של דבר הוא מיישר קו עם הקדוש ברוך הוא, ובתחילת המחצית השנייה פרק ג' הוא הולך לממש את הייעוד האלוקי, את הנבואה שלו. אותה נבואה שהוא ניסה לכבוש עד עכשיו. אבל מחצית השנייה של הספר, הנושא המרכזי הוא תשובה. כלומר, הקושי של יונה בעניין של התשובה של נינווה פותח אותנו לדיון. מהי תשובה ראויה? איך מבצעים אותה? כמה היא פנימית, כמה היא מועילה לטווח רחוק, או לא, נדון בכל השאלות. אבל השאלה עכשיו שמעדינת אותנו עכשיו, ובזה נסיים את השיעור שהוא שיעור מבוא, זה מה היחס בין שתי המחציות. כלומר, או ליתר דיוק, מה היחס בין שאלת הבריחה מלפני השם, לשאלה של התשובה. עכשיו, מה אני אשים לב? שדווקא במחצית הראשונה, כאשר יונה מנסה לברוח, לא כתוב למה הוא בורח, נכון? דיברנו על זה. ודווקא מחצית השנייה שעוסקת בתשובה, שמה כתוב למה הוא ברח. ופה בעצם זה היסוד הגדול. למה הסיבה לבריחה נזכרת רק במחצית השנייה שבכלל עוסקת בבריחה, אלא עוסקת בתשובה? אז לכאורה ניתן לומר שעצם הבריחה של יונה היא קשורה בסוגיית התשובה. כי ליונה מאוד מאוד קשה, ועוד נרחיב על זה בסדרה, מאוד קשה שהשם מקבל בתשובה את נשי נינווה, בצורה כזאת היא קלה, כאילו על אוטומט. עכשיו, התשובה הזו היא בהחלט אפשרית, אבל אני חושב שאפשר להציע פשר ומשמעות עמוקים יותר. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, לא רק לספר יונה, שאני לא יודע מתי יתרחש, אלא גם כאן ועכשיו, כף ג' תמוז תו שין פי ב'. כל עוד יונה בורח, השם לא מדבר איתו. כל עוד אתה בורח, השם לא ידבר איתך. השם לא מוותר עליו. שולח דג וכולי, אבל השם לא מדבר עם יונה. מי שמנסה לברוח עם הקדוש ברוך הוא, תפדל, תעשה מה שאתה רוצה. אבל באותו רגע, הוא כבר לא זכה יותר לקיים דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. ורק במחצית השנייה, כאשר יונה מבין היטב שאי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, אז ברגע שיונה נעתר לייעוד שלו והולך לנינווה להתנבא בשם השם, לכן רק אז הפה שלו נפתח והוא יכול לעשות הקדוש ברוך הוא מראש למה הוא ברח. וגם רק אז הוא גם יקבל מענה מהשם למה שלחתי אותך. מה שלא מופיע בפרקים א' ב'. למה יש היגיון אלוקי במימוש של הייעוד הנבואי שצריך ללכת להתנבא. ופה יש מסר אדיר עבורנו, כאן ועכשיו, עבורי, עבורכם, עבור כולנו, שעולה מספר יונה, ואם הרווחנו רק את המסר הזה מהסדרה, אשרינו מה טוב חלקנו. עצם העובדה שסיבת הבריחה נשמעת רק במקום בו אין בריחה מהשם, כלומר מחצית השנייה, זה בעצם המסר הכי גדול. הבריחה מהקדוש ברוך הוא מנטרלת, מעקרת מהשורש את היכולת לקיים דיאלוג, לקיים שיח עם הקדוש ברוך הוא. אבל בעצם הקדוש ברוך הוא גם בין איש לאישה, בין שכנים, בין חברים, בין בית כנסת, אנשים שמסוכסכים, כל עוד אתה בורח, כל עוד אתה מתעלם, אין דיאלוג, אין שיח. ושאין דיאלוג, אין באמת התמודדות. וזה נכון לא רק מבחינה דתית, אלא גם מבחינה חברתית, וגם מבחינה אישית. לכל אחד מאיתנו יש קשיים ומורכבויות, קשיים חברתיים, אישיותיים, דתיים, וכן על זו הדרך. והשאלה, האם אני בוחר להתמודד, או שאני בוחר לברוח? מכיר זוג, שאני מלווה אותם בענייני שלום בית, וכל פעם שהמריבה, הבעל קם והולך. יוצא. אבל למה אתה יוצא? אבל לא, כי אני לא רוצה לריב איתה, אבל אז אתם לא פותרים את הבעיה, תישאר, תריב איתה, תוציא את הכל, בסדר, דברו. אם כל פעם שיש מריבה, אתה יוצא מהבית, אז אין דיאלוג. אתה מבטר על השיח. עכשיו, שאלה, צריך ללמוד, איך לדבר? וגם, זה נושא קשה, זה לא פשוט. אנחנו נלמד את המשך הסדרה. אבל בזה שאתה בורח, ויתרת על הדיאלוג. נכון? מה זה דיאלוג? הדיאלוג זה הפתרון. אתה יכול להסכים, יכול לא להסכים. בעצם, ולכן, עכשיו, אני לא אומר לכם מה לעשות. תעשו מה שאתם רוצים, אתם מבוגרים ממני. אבל, תדעו לכם דבר אחד. מספר יונה, נביא מוצלח סך הכל, כן? תדעו שאם אתם בוחרים לברוח, ויתרתם על השיח. ובדרך כלל לא ניתן להגיע לפתרון בלי לקיים שיח. אלא אם כן אתה דיקטטור. וגם זה בסוף צריך שיח, לפחות עם המעצמות של היד. ולכן השאלה היא, האם אני בוחר לברוח או להתמודד? וזה נכון, מחף בין אדם לאשתו, אדם וחבריו, הורים וילדים, שכנים, ועל אחת כמה וכמה ביחס בין אדם לאלוקיו. האם שיש לי קשיים, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני משתף אותו, אגב, גם בא בטענות, זה בסדר גמור. או שאני מוותר. יאללה. כן? ולמה לי זה בכורה? והנקודה הזאת היא משמעותית מאוד. אני אדגים את זה ממגילה אחרת. שמעתי בשם הרב ישוע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. למה אנחנו קוראים מגילת איכה? פה מתחבר לרוח הזמן. מגילת איכה. הרי מגילת רות לא נקראת מגילת ויהי בימי שפת השופטים, נכון? מגילת אסתר לא כתוב ויהי בימי אחשוורוש, לא. תמיד המגילה נקראת על שם הנושא המרכזי שבה. שיר השירים, יש מרבה שירים, קהלת או מגילת רות. ואני חושב, ככה אומר את הרב שפיר מאוד יפה, אני אוסיף על דבריו, שהשם של המגילה איכה תומן בחובו את הנושא המרכזי של מגילת איכה. ישנן שלוש דרכים להתמודדות עם משבר בין אבא לבן. כאשר האבא כועס על הבן וזורק אותו מהבית. אפשרות הראשונה, לשבת בשקט. ישב בדד ועידום. אפשרות השנייה, להתעצבן, לכעוס על אבא. לכעוס מאוד על אבא, מה אתה זורקתי מהבית? ואפשרות השלישית, לא יודע, אני אתחיל כזה לשאול. ולא, אבא, איך אתה עושה לי את זה? אבל לדבר. המגילה מתחילה בשאלה, איך, כן? איך יכול להיות? מה אתה עושה לי? ומגילת איכה בוחר בדרך השלישית, בהבנה עמוקה שלמרות המשבר, האבא הוא עדיין אבא, והבן הוא עדיין בן. אז אם אתה אנחנו עדיין הבנים, אז כדאי שנדבר, כי אם יש קשר, אז מותר ואף רצוי, מומלץ להעלות שאלות. איך ייתכן שעשית דבר כזה? וזה המסר הגדול של מגילת איכה, שיש קשר, יש תקשורת, אחרי זה נקרא מגילת איכה, ולא מגילת אני הגבר, או מגילת איכה יועם זהב. בגלל שיש קשר בין האבא לבן, בסוף נגיע, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש שבנו קדם, נזכה לזה. ואת זה אפשר לראות רק כשמסתכלים על ספר כמכלול, לא עכשיו פסוקים, פסוק פסוק, אלא מלמעלה. הסיפור, התשובה על הבריחה, למה יונה בורח, זה בפרק ד', כי במחצית השנייה יש תקשורת. ולכן ספר יונה, בראש ובראשונה, ואני חושב שזה הסיבה להכללתו בחלק מהתפילה, ביום הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים, במנחה, זה ספר של תקשורת. ספר שאומר, לא משנה מה עשיתי, חטאתי, וכן, סלח לנו, אומר, בסדר. אני יודע, אני פירטתי לפני דקה מה עשיתי, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, אתה יודע, זה טוב ממני. אבל אני עדיין מדבר איתך, אני בבית כנסת. יש קשר, יש תקשורת, וזה המסר הגדול. עכשיו, בדרך כלל זה לא כל כך מה שנקרא מקצועי, בשיעור ראשון בסדרה, להגיד מה השורה התחתונה ומה המסר. אבל עכשיו, אני אומר לו, עכשיו זה הטייטל, עכשיו צריך לפרוע את השטר, אז מה שנעשה בעזרת השם, בשיעור הבא, נתחיל להעמיק את ההיכרות שלנו עם יונה, ונתחיל לעבור פסוק פסוק, אנחנו לא נעבור על כל הפסוקים, אבל על כולם נעבור. סתם, אנחנו נעבור כמה שיותר, אז יש לנו עוד 9 שיעורים, רק נגיד עוד מילה אחת, זה שיעור מבוא, זה החלק הראשון של הסדרה. יש לנו עכשיו עוד 8 שיעורים שיעסקו בניתוח הכתובים, על דרך הפשט, הרמז והדרש, והשיעור העשירי בסדרה, הוא יהיה על פי הסוד, על פי הפרשנות של הזוהר, שמשנה את כל הלך הדברים בכלל, איך להתחס על הספר, אז כל זאת ועוד, בפעמים הבאות, בשבוע הבא, בעזרת השם. שבת שלום ומבורך.